ישראל חג שמח ומועדים לשמחה. חדשות כל חי. השעה אחת.
שלום רב ומועדים לשמחה באולפן בני הראל. נער בעל צרכים מיוחדים והנהג המלווה שלו נהרגו היום בתאונת דרכים קשה בין רכב פרטי למסעית בצומת איבים סמוך לסדרות. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מעדכן כי הנהג ציון פרץ התלווה לצעיר בן ה-19 בדרכם למוסד חינוכי. בתוך כך מוסיף להיות קשה מצבו של בחור הישיבה שנפצע אתמול בתאונות הדרכים בכביש המנהרות. בני משפחתו קוראים לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של מרדכי זאב בן ניחא לאה בתוך שער חולי ישראל. רשות הטבע והגנים הודיעה כי בשל מזג אוויר שמורת עין עבדת נסגרה לכניסת מטיילים. כמו כן, גם מסלולי נחל צאלים ונחל צין סגורים למעבר. ברשות מזכירים כי חל איסור מוחלט להיכנס רגלית וברכב להפיק נחל בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים. מתוצאות מעבדה ראשוניות עולה כי מקור הרעלת המזון בסניף ארומה בתל אביב נבע מחסון לקוי של מאגרי הטונה בסניף. כך נמסר ממשרד הבריאות. כמו כן, המשרד מבצע בדיקות מעבדה נוספות שתוצאותיהן יפורסמו בימים הקרובים. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ממשיך להצדיק את החלטתו להשיג את הכוחות האמריקנים מצפון סוריה. אני היחיד שיכול להילחם על ביטחונם של כוחותינו ולהחזיר אותם חזרה הביתה מהמלחמות המגוחכות והבלתי נגמרות ולזכות לבוז. כך טראמפ. כתב חדשות החוץ, שלמה ריזל מעדכן, כי סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, ושר החוץ האמריקני מייק פומפאו, צפויים להיפגש היום בטורקיה עם הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, למרות הצהרתו כי לא ייפגש עמם. לאחר הביקור בטורקיה, פומפאו יגיע לישראל והיפגש גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ולסיום מצד האסור של כל חי וכל חי מיוזיק בהגשת מנחם טוקר, ישודר בשידור וידאו באתר כל חי החל מהשעה 6 בערב ועד ל-10 בלילה, במקביל לשידור כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, והתחזית, היום מעונן חלקית, הטמפרטורות רגילות לעונה ועדיין ייתכן גשם מקומי קל, מחר ובשבת תורגש ירידה נוספת במידות החום. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ומועדים לשמחה.
גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, דרינק דיפרנט.
המופתה זה גם וגם. טיפול בריאות יוקרתי קשר למלרין, בעיירה ציורית ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר, וגם נופש מפנק באירופה. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתה. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-11 בנובמבר י' ג' בחשוון. המופתה, 03-964-1555. 03-964-1555.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח, מטמיעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות, חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
מבצע של פעם בשנה ברשת קרמל, רק בסוכות 50% הנחה על כל השטיחים מתוצרת קרמל. להשיג ברשת ביתילי וברשת קרמל פלור דיזיין, כפוף לתקנות.
סייל באופטיקה אלברין, 55% הנחה, וגם 5% הנחה לחברי המועדון. הכי משתלם באופטיקה אלברין, אין כפל מבצעים.
אמא, לאן הולכים היום?
כולם כבר יודעים, אין חג בלי קניון רמות בירושלים. מגוון אטרקציות לילדים, מכוניות ממונעות, ספינת פיראטים, קרוסלת נדנדות וג'ימבורי ענק לקטנטנים. ועכשיו קומה חדשה עם כ-30 חנויות ומסעדות חדשות. בנוסף, מופעים בימי חול המועד בשעה 5. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
תערוכת הריהוט ברשת ביתי לי, חגיגת מבצעים במחלקות הריהוט, השטיחים, התאורה וההום סטיילינג. בכל המועד סוכות בלבד. ביתי לי, בית לעיצוב.
רשת האופנה בי גוד הגיעה לקניון רמות ירושלים קומה שנייה. ואתם מרוויחים. חולצות חג מחופטרות לגברים 3 ב-100. חולצות חג דיולן לילדים ב-19.90. שלישיית גרבי ילדים ב-6.90. חולצות חג לנשים ב-29.90. בי גוד, לכל המשפחה.
כיבש תרגיש תראה יגידו לך וואו דיימונדס בגד שנוצץ עליך דיימונדס בגד שנוצץ עליך דיימונדס
דיימונדס כל חולצה יהלום כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים 03-579-2737 נאות ירושלים לכבד את הרגע מפעל חיים עם אריאל ברמן
שלום לכם ומועדים לשמחה. האורח שלנו בסוכת כל חי הוא אדם שכבר קרוב ל-30 שנה זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כן? אפילו בשבת. וזה בגלל העיסוק המיוחד שבו הוא בחר או בעיסוק שבחר בו. הרב בני פישר, שלום ומועדים לשמחה.
שלום מועדים לשמחה לך ולכל בית ישראל.
איך אתה מעדיף אגב שיקראו לך בני, בניומין או מומי?
וואלה, הצלחת להתקיל סוד כמוס.
התחקיר שלנו פה הוא מעמיק מאוד.
כל הכבוד לכם.
אז מומי זה החבר'ה, נכון?
זה הניקנם המשפחתי החסוי, כן.
אוקיי, אז טוב, כבר לא חסוי?
כן.
זאת אומרת, מעכשיו מי שירצה יחס מיוחד או מועדף, ברגע שאתה עונה, יגיד מומי.
לא, לא, אני פשוט לא יגיב לו.
אוקיי. אבל אולי זה מישהו מבני המשפחה, איך תדע?
אני זה לפי הצליל.
אז איך נהיה בני בעצם?
איך זה נהיה? בישיבה, אתה יודע, איך התחילו לקרוא לך? רוצים לקצר בקריאות.
אין זמן, לחבר.
אין זמן, כן. אז ככה זה
התגלגל. אז קיצרו לבני. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
לא לעשות טעויות.
אבל יש איזושהי שאיפה להגיע לאיזשהו מעמד מסוים. בכל זאת, אדם צריך שאיפות. גם אדם שהוא עסקן רפואי, אם זה בסדר להציג אותך ככזה.
לא, המילה הזאת עושה לי קצת...
זהו, עסקן, עסקן זו בעיה.
לא, לא, זה עושה לי גרדת באוזן.
אז מה במקום עסקן? איך אתה מגדיר את עצמך?
שליחות, תרצה.
אוקיי, אדם שהוא שליח רפואי, אוקיי? שהתפתח גם לאורך ה-30 שנה האחרונות, אני מניח שיש לך איזשהם תוכניות לעתיד גם.
תראה, מאז שהייתי צעיר, מאז שמגן לחולה, מאז הורת, האמת היא, הייתי מגדיר את זה ככה, אם אני מנסה ללכת אחורה, לא היה תהליך הריון למגן לחולה, זאת הייתה לידה פתאומית, כשלא קדם לזה, תכנון או עיבור כלשהו. כמובן שזה לא נפל על שדה חלול, על שדה יבש. היה יש איזשהו מקום.
היה אתה עצמך קודם לפני מגן לחולה.
כן, אבל קדם לפעילות לפני השקת השם והפורמליזציה של מגן לחולה, הייתה איזושהי פעילות, אבל אם אני משווה את זה לכל פעילות, בכל שלב שהיה, היא הייתה פעילות, אפילו לא פעילות, זה היה פה טלפון, שם טלפון, וזה גם כן לא שהייתי עצמאי. אני זוכר את הימים שכשהיה מישהו הקרובים אליי שהיה איזושהי שאלה, הייתי מתקשר לרב חיים גרינמן, לרב יאיר ישראלי זיכרונו לברכה, בשלב יותר מאוחר ליער פירר.
כשהשאלות היו גם הלכתיות ולא רק
לא, הלכתיות? לא, 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 לא הלכתיות. אני מדבר על השלב של השאלות הלכתיות, הן מגיעות הרבה בשלב מאוחר יותר, ובשלב מוקדם יותר. החיבור שלי לעולם הרפואה וההלכה היה בגלל הקרבה היוצא דופן, שזכיתי במתנת שמיים להיות קרוב למורי ורבי, לרבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל.
מה הקשר בינו לבין הרפואה?
רבי שלמה זלמן? אם אתה שואל כזאת שאלה, רואים שאתה נולדת אחרי 1900 ושנה מסוימת.
הייתי צעיר מאוד אז.
זהו, בתקופה הזאת, רבי שלמה זלמן היה רבן של כל בית ישראל.
זה ידוע.
לא, אבל המושג של רבן של כל בית ישראל בארץ ובתפוצות, זה דבר שאין כזה דבר היום. כל שאלה בדברים האלה היה מגיע לפתחו, מכל הארץ ומכל העולם.
כן, אבל אני מניח שהשאלות שהיו באות אליו, היו פחות שאלות לאיזה דוקטור ללכת, לא, על לא, איזה רופא פרטי אתה ממליץ.
לכן אמרתי, הלכה ורפואה, זה לא הלכה, זה לא רפואה לאיזה רופא ללכת, הלכה ורפואה בממד של תפיסת ההלכה לאור הבעיה הרפואית. אין סוף בעיות, את כל תחום על הפוריות. שזה במאמר המוזכר.
שהיום אולי השאלות אפילו עוד יותר מורכבות.
לגמרי, אז לא היו, אבל אז אני קיבלתי...
אז שם ינקת את השורשים, אבל בוא נחזור רגע לעתיד. מה החזון?
כמו שכשמגן לחולה נולדה לפתע פתאום, לא היה תוכנות, לא הייתה תוכנית אסטרטגית, ולא ישבתי עם יועצים אסטרטגיים ועם מנהלים, אז הכל היה תוכנית שמתגלגלת.
זאת אומרת, לאן שהקדוש ברוך הוא יוביל אותך, בשליחות שלך, לשם תגיע.
כן, אם אני מסתכל היום אחורה, לתחילת הדרך, זה נראה כמו איזשהו שלמזל הגדול ביותר שבית היוצר יכול לייצר, בלי שום אסטרטגיה, בלי שום מתווי הדרך, בלי שום תוכניות, ויש לזה גם סיבה. כי בנקודה הרפואית, בשביל הרפואי, בליין הרפואי, הכל התגלגל. היה פשוט מתגלגל. לא היה טלפון, היה ביפר, לא היה חסר, זה נקנה פלאפון, וככה קו טלפון הראשון
והקו טלפון השני. כי בעצם כשהתחלת, הסלולרים עוד לא היו בכל כיס.
לא היו. כן, ואז אני זוכר שרב שלמה זלמן קנה לי את הביפר הראשון, קנה לי את הפלאפון הראשון, ורק שתבין, ברוב טיפשותי, פשוט ברוב טיפשותי שאי אפשר לתפוס את גודל הטיפשות, לא צילמתי את זה, לא עשיתי מזה סרט ולא פרופגנדה. הרי אם זה היום היה קורה דבר כזה?
שוב.
וואי 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 וואי. וגורניש, שום דבר.
טוב, גם אז האמצעים היו אחרים.
לא, לא, אבל אני גם כן לא הייתי ב... אף פעם לא הייתי ב... במושג הזה של של ה-PR ושל כל היחסי ציבור.
גם סף הרגישות של הציבור, אני חושב, באותה תקופה היה אחר. אולי היה פחות צורך
הוא לא היה לגמרי אחר. הגרעין של הפומפוזיות הייתה כבר אז.
כן?
כן, או. והמצלמות היו מצלמות אחרות, היו המצלמות המגושמות יותר, לא היו את המצלמות של הסמארטפונים. אבל בכלל, האווירה הייתה, האקשן היה...
אז לפני שנצלול לעומק העשייה שלך, אני אשאל את אותה שאלה, אבל מהכיוון ההפוך. כשהיית ילד ושאלו אותך מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, מה אז חלמת?
אמא שלי, שתהיה בריאה, אומרת תמיד, מאז שהייתי ילד קטן, אז תמיד עניין אותי בבית שהיה סירופ או כדורים, תמיד התעננתי לקרוא ממה זה ולמה זה וכו' וכו'. זה גרסת אמא, גרסת דיינקותה. אבל...
אבל אתה יודע, בתור בחור, בחור בישיבה מובחרת אפילו, יש אני מניח איזשהם מחשבות, או להיות אברך גדול וראש כולל גדול, או להתפתח באיזשהו תחום אחר.
במוצאי תענית אסתר, שנה לפני פטירתו, שנתיים לפני פטירתו של רבי שלמה זלמן זצ"ל, אני קפצתי אליו לבית כנסת הגרו המיתולוגי בשערי חסד, וניגשתי אליו בין מנחה למעריב. והשאלה שהייתה בפי הייתה שהיה בזמנו בבית וגן, זה היה נקרא מכון הרי פישל, והיה מסלול לדיינות ומסלול להוראה. ועברתי מבחן עם עוד כמה חבר'ה מהכול, והתקבלתי לשתי מסלולים, והשאלה שהייתה בפי, הרשישיבה, לאיזה מסלול הרשישיבה ממליץ ללכת? להוראה או לרבנות? לדיינות? דיינות או רבנות? זאת הייתה השאלה. ואז הוא אמר לי שאני אבוא בערב עם אשתי, ומפה כל השאר היסטוריה.
זאת אומרת, הוא בחר לך את המסלול השלישי.
כן, וזה לא דבר שכל כך היה צפוי, ולא כל כך שהדבר מתוכנן, זה היה כזה מין סטייה באמצע הדרך.
גם זה קרה בעצם אחרי שכבר צברת, בלי שהתכוונת, איזשהו ניסיון, או לפחות הבנה שיש צורך במישהו שייתן מידע רפואי למי
שנזכה. כן, היה וקום.
אז בוא נתחיל מהסיפור שקרה. מה הדבר הראשון שהוביל אותך לתוך עולם הרפואה, וזה סיפור עגום מעט.
היה תקופה לפני שהתחתנתי, חבר ידיד נפש שלי, שהייתי חבותה שלו באותו זמן, אחיו הצעיר יותר ממנו למד בישיבת כל תורה, בישיבה קטנה, זה היה באלול, זה היה ג' או ד' אלול, זה היה יורצת של הרב קוק, זה מה שאני זוכר, והוא צעד לביתו לסעודת שבת, ומגר הוא אז ברחביה, בדרך רכב ערבי, אני חושב שזה היה פצוע הראשון, כתוצאה מתאונה של ערבי, אני עד היום חושב שזה היה מחבל, אבל כל פנים הטענה שלו היה שהברקסים הלכו, הוא פגע בו, נדלג על כל הפרטים שהם לא רלוונטיים, הנער הזה הגיע לשערי צדק, מצבו היה קטסטרופה, הוא היה ממש חסר סיכוי וחדל כל תקווה. ואני לא יודע איך, אבל הרגליים שלי, באתי כמובן לבקר אותו בתור אח של חבר וכו', הרגליים שלי איכשהו הגיעו להדסה עין כרם, וחיפשתי שם רופא בשם פרופסור רחמלביץ', זכרונו לברכה.
למה דווקא אותו?
כי כולם אמרו לי שהוא הרופא הכי גדול, והוא בדק הכי הרבה פצועים של צהל, שהיה באותה תקופה. ותבין שאז, מלחמת יום כיפור, לא היה מרחק מדי גדול מאותו פציעה, זה לא כמו היום. בקיצור, אני חיפשתי מפה ולשם, עד שבסופו של דבר אני דופק באיזשהו חדר גדול, היה חדר ישיבות, ואני שואל, סליחה, יש פה רופא בשם פרופסור רחמלביץ'? אז בראש השלוחן ישב יהודי מבוגר.
בן כמה אתה אז אגב, באותה סיטואציה?
פחות מגיל 20.
אוקיי.
והוא אומר לי, אינגלה, בוא תיכנס. ואני נכנס, והוא אומר לי כן, והיה זה באמצע ישיבת מחלקה או משהו כזה. ואני אומר לו, אני מאוד מתנצל, אבל רציתי מאוד לבקש מהרופא עזרה. מה עזרה? אני אומר לו, יש לי חבר מאוד טוב, שאח שלו נפצע בתאונת דרכים, הוא כבר שבועיים בשערי צדק, מחוסר הכרה ולא מתעורר, ו... וראיתי שהוא מסתכל עליי כמו שמסתכלים על איזשהו משהו לא מזוהה. והוא הסתכל עליי והתחלתי לבכות. אמרתי לו, אני נורא מבקש שתבוא, כי שמעתי שאתה יכול אולי להציל אותו וכו'. כל השאר היה היסטוריה, הוא קם באמצע הישיבה, הוריד את החלוק הלבן, והוא התחיל לקרוא לי ציגלה.
למה?
לא יודע, הייתי קטנצ'יק.
אוקיי.
הוא התחיל לקרוא לי ציגלה, וזה כל הסיפור. בסופו של דבר, זה...
רגע, אל תעצור פה. הוא נסע איתך מיד ל...
נסענו לשערי צדק.
אגב, מבחינת יחסי כוחות בין בתי חולים, זה מקובל שמגיע פתאום פרופסור מבית חולים אחר?
התקופה אז הייתה שונה, התחרותיות הייתה שונה, הפרופורציות היו שונים, ההלוויות היו שונים. בקטע הזה, מה זה השתכללנו? אין דברים כאלה. אנחנו משנה לשנה...
הולכים ונהיים קשים יותר באגו?
יותר רגישים ויותר נעלבים, וכל סולם הערכים יורד, וסולם האגו עולה, סיסו ושמחו.
רמת האגו אז אפשרה לפרופסור מהדסה להגיע לשערי צדק.
כן, הגענו לשערי צדק לטיפול נמרץ, אז היה מנהל המחלקה לטיפול נמרץ, פרופסור אפרים מלצר, שיעריך ימים, והוא קיבל אותו בכבוד גדול, וכמובן לא נתנו להיכנס, עמדנו עם המשפחה בחוץ, והוא היה... כשהוא יצא, הוא אמר את המילים האלה. בדקתי הכי הרבה פצועים של הצבא במדינת ישראל, הילד הזה חסר תקווה, אין לו שום סיכוי, משהו בסגנון הזה. כמובן, היה מאוד קשה לשמוע את הדברים, הוא לא רצה כסף, והאיש הלך ונעלם. יום למחרת היה יום שישי, ורבי שלמה זלמן הגיע לבקר בתור מקורב למשפחה, ובתור ישיבת כל תורה, הוא הגיע לבקר את ה... את הבחור. בפתח של המעלית, ביציאה מהמעלית, האמא של הבחור אומרת לרבי שלמה זלמן ככה, רציתי לשאול את הרב כמה שאלות, ואני מאוד מבקשת אם הרב יכול לענות לי. אז הוא יצא חוצה מפתח המעלית, ואומר לה בבקשה. היא שאלה אותו אם לעשות איזושהי סגולה של שמן, אז היה סגולה פופולרית של איזשהו רב מחדרה, שמורחים את השמן של הדלקת הנר על הפנים, או על המיטה, אני כבר לא זוכר בדיוק, ועוד כמה סגולות שהיו אופייניות וטיפוסיות לתקופה ההיא, זה בכל זאת למעלה מ-30 שנה, והיא אמרה לו, פרופסור רחמלביץ' שהיה, והוא אמר שאין סיכוי, והיא פרצה בבכי נורא. פויסק הדור, גדול הדור, לא היה דברים כאלה, נטל כל חמודות שבעולם אמו ולא ניח אחריו כמותו, מסתכל על המשפחה ואומר, תשובו ותפילו וצדוקו מעבירין אסרו יאגזרו.
זה מאוד אקטואלי לימים הקודמים שעברנו. גם באותם ימים זה היה אקטואלי?
לא, זה היה באמצע אלול.
אז כן, כבר קרוב.
כן, אבל זה מה שהוא אמר, תשובו ותפילו וצדוקו, מעביר נסרו יגזרו, זה הדרך של יהודי שומר תורה ומצוות, ותתעלמי מכל הדברים האחרים. הוא חזר על זה עוד פעם, תשובו ותפילו וצדוקו, מעביר נסרו יגזרו. זהו, ואני בתור תלמיד מישיבה, ליוויתי אותו. ואני אומר לו, ביציאה מהמעלית למטה, בדרך לאוטו, אבל רציתי להגיד לרושיב שפרופסור רחמלביץ' אמר שאין שום סיכוי, הוא מסתכל עליי ולא עונה, כדרכו. רק להיזכר בו. הוא לא עונה, ואמרתי לו, צריך להתפלל? אפשר להתפלל, אחרי מה שפרופסור רחמלביץ' אמר? אז הוא אמר לי, דרבוני שלא מפיר דרוולט, רבוני שלא מנהל את העולם, ומחויבים להתפלל. וזהו. היום במאמר המוסגר אני אומר, שנים, שנים, שנים לקחו, עד שנפל לי הסימון, עד שאני הפנמתי, כמו שצריך, משפט כזה. דרבוני שלא מפיר דבלת, הקודש ברוך הוא מנהל את העולם.
אחרי הרבה שנים בתחום שראית אין ספור מקרים, רק אז הפנמת את זה.
הפנמתי את הדברים, והרבה מאוד דברים, מאמרות כנף כאלה שלו, נופל לי הסימון הרבה מאוד שנים אחרי זה.
איך בכל זאת הסתיים המקרה עם הבחור?
הבחור הזה היום נשוי, ויש לו משפחה, ובחור לתפארת. בחור לתפארת.
אתה עוד בקשר איתו?
מדי פעם. כמובן שהעיסוקים הם חונקים ומנטרלים.
ואותו פרופסור פגשת שוב אחרי זה ודיברת איתו על המקרה?
לא, 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 לא. הוא היה כבר איש מאוד מבוגר. את הבנים שלו יצא לי לפגוש, והחלפנו מדי פעם חוויות על סיפור האבא, זיכרונו לברכה, שהגיע.
אוקיי. כן. אז ככה בעצם?
כך זה היה.
ככה המפגש הראשון שלך בעצם.
הפעם הראשונה בחיים שלי שראיתי בית חולים.
מתי אתה מבין שלא מספיק שליווית את הבחור הזה, וצריך להמשיך ולשעות במחלקות שונות בבתי החולים?
אף פעם לא היה רגע כזה, ואף פעם לא היה החלטה כזאת.
זאת אומרת, עד לרגע זה לא החלטת. כן. 30 שנה אחרי.
נכון, נכון, אני חושב שזו אמירה נכונה, אף פעם לא החלטתי. ועד היום כשאנחנו עושים, הנה, לפני שבוע היה לנו קמפיין, מאוד משמעותי למגן החולה. ושאלו, לקחנו אנשים טובים, ולחשוב, לאן אתה חותר, לאן המטרה, כמו ששאלת, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני לא יודע, אין לי תשובה. לא חוטא לשום דבר, תנו לי לעשות את העבודה שלי, לענות לעם ישראל בשקט, להיות שליח נאמן, לא לעשות טעויות, לא ליפול בחטא היוהרה, ולא לדבר שטויות, ושוב פעם לא לעשות טעויות, ושוב פעם לא לעשות טעויות,
תזו אותי בשקט. ועל זה אני מניח, אתה מתפלל הרבה על לא לעשות טעויות, כן. כי אתה חוזר על זה הרבה. אז בוא נתקדם הלאה. מה היה השלב הבא? שהבנת שאתה לא נפרד מהתחום הזה, של השליחות הרפואית.
ברגע שרב שלמה זלמן אז באותו לילה היסטורי בביתו אמר את מה שאמר.
כמה זמן אחרי המקרה עם הבחור זה קרה?
שנים, שנים.
אז בשנים האלה גם אני מניח היו לך נגיעות.
זה לא נגיעות, הייתי אומר דבר כזה, כשהחברים במעגל או במעגלים סביבי רצו נגיד לדעת למי ללכת לעשות איזשהו ניתוח הכי טריוויאלי, הדבר הכי רוטיני שרק יכול להיות בעולם, אז שאלו אותי למי ללכת, ואמרתי להם, אני לא יודע, והתקשרתי. ואז התקשרתי לכל מיני אנשים שהיו פעילים באותה תקופה, רבנית פינקל, זיכרונו לברכה, רב חיים גרינמן, זיכרונו לברכה, הרב יאיר ישראלי, זיכרונו לברכה, הרב פיר שיהיה בריא ויאריך ימים, וכל מיני כאלה.
אבל מה היה בך, מה זיהו בך החברה שסביבך, שפנו דווקא אליך? למה עד היום אף אחד לא התקשר אליי, להתייעץ איתי לאיזה רופא ללכת?
זו שאלה טובה, ואני לא יודע לענות על הדבר הזה. לא יודע. זה איזשהו חושים חברתיים, לא יודע.
מתי רב שלמה זלמן אוירבך זיהה בך את היכולת הזו?
יכול להיות שבגלל ריבוי השאלות, שאני הייתי, לא הייתי אומר מטריד, אבל שהייתי שואל אותו ממש ללא הפוגה, עם פתקים שאנשים היו מבקשים ממני לשאול אותו, כאילו שאני סביבו ועל ידו, ויש לי קשר איתו, אז הייתי כל הזמן שואל אותו שאלות שחופפות לרפואה והלכה, האם מותר לעשות ניתוח ביום שישי כי זה ערב שבת, ואלף אחד שאלות, וסביב בריתות לגבי יום שמיני, והאם כדאי לעשות את הניתוח בארץ, או להתאמס לנסוע לחול.
אז הוא הבין בעצם את היכולת שלך, והבין שאתה מתאים, לשליחות שבורא עולם כנראה...
כן, הוא ראה שסף הגירוי שלי שם הוא כנראה יותר מפותח מאשר בתחומים אחרים.
מאשר בדיינות. ואז בשיחה הזאת אומר שכבר הגעת עם רעייתך אליו. אתה זוכר מה קרה בשיחה הזאת? איך הוא אומר לך בעצם, זה הייעוד שלך?
הוא השתמש בביטוי מאוד שלא היה אופייני לו. רבי שלמה זמן היה אדם אשכנזי, ירושלמי, והוא השתמש בביטוי שלא מתאים למגזר הזה, אני הייתי אומר את זה בצורה כזאת, הוא השתמש בביטוי שהוא ממליץ ומבקש שזה מה שאני אעשה, כי לכך נוצרת. זה לא ביטוי שכל כך היה מתאים לו, וזה גם היה הלם הגדול
שלנו. הוא יזם את הפגישה הזו איתך, או שאתה פנית אליו?
לא, אני פניתי אליו לאיזה מסלול ללכת, ואז הוא אמר שאני אבוא אליו בערב.
ואז הגעת עם... למה הגעת אגב עם רעייתך?
הוא אמר לי.
הוא אמר לבוא איתך.
תבוא בשעה 9 עם אשתך.
מה חשבת לפני זה שהולך לומר לך?
שאני... באיזושהי סיבה דיינות פחות קרצה לי, כי חשבתי שדיינות זה כזה יותר מקצוע ופחות עמלה של תורה.
זאת אומרת, יותר היית מכוון כהלל באותם שנים?
לא, למדתי בכהלל.
זאת אומרת, זה מה ש...
אבל מתוך הכהלל, אז ההתלבטות היה לשתי הצירים האלה, ואמרתי, בסדר, אני מגיד להיות רבן, דיין, בסדר, זה המבורג ופרק, ובסדר, אין בעיה.
שתלה. כן, גם זה, יכול לעבוד.
כן, אבל יותר קרצתי מאיזושהי סיבה, הרבנות, ובתוך הרבנות...
אבל לא חשבת לרגע שהוא הולך לכוון אותך למסלול שלישי?
מה פתאום?
טוב, ואתה יוצא ממנו, ומה השלב הראשון? ישר לוקחים משרד?
לא, לא, לא. זה היה בתענית אסתר, ואז כזה... לקח כמה ימים של קצת הלם, להודיע לחבר'ה בכולל שאני לא ממשיך למסלול הזה, וחברותות שקבע, זה לקח תהליך הפנמה של חודש אדר וניסן. הבום, השוס היה יום יומיים לפני ראש חודש יער, שאני לא חוזר לכולל. ואז אתה קם בבוקר ולאיפה אתה הולך?
נו.
אז הנו הזה נמשך עד היום, עד הרגע.
בכל זאת אני אנסה להוציא ממך את התהליכים של איך בונים אימפריה כזאת, שהיום אגב, ממה מורכבת היום המגן לחולה? ממה זה מורכב? מאיזה מחלקות? כמה עובדים?
יש לנו מחלקה יוצאת מן הכלל לבריאות הנפש, שאני משתדל לתת לה את הטריטוריה, את העצמאות ואת הכל.
מה זה אומר מחלקה של בריאות הנפש? של ייעוץ בתחום?
ייעוץ, הכוונה, טיפול וליווי. מי שעומד בראש המחלקה הזאת זה ידידי מנוער, הרב שלמה ריין, שהוא מנהל המחלקה בתחום בריאות הנפש אצלנו. זה איש רב פעלים, עתיר ניסיון.
אני, תרשה לי להשתמש במושגים שאני קצת מכיר, אני מכיר את בית חם, למשל, את הפעילות שלהם, זה משהו שהוא מקביל, או שזה פעילות מסוג אחר?
זה הכל מוביל, כל הנחלים מובילים אל הים. זה כשיש לך...
והים עמוק לצערנו במקרים של...
עמוק, עמוק, כן. עמוק, הרבה יותר ממה שחושבים. כשיש ילד בבית, נניח שחס וחלילה מזהים אצלו...
זאת אומרת, אז אתם יודעים לדאוג לו גם לטיפול המתאים, או שרק לחבר אותו למטפלים הנכונים.
הוא מכווין אותו למקומות ולאן שצריך, ומעבר לכך לאן שצריך, והטרגדיות הן אין סוף. הרמב״ם אומר שמספר מחלות הנפש הם כמספר בני אדם. אז מי לנו כ...
הוא ידע על מה הוא מדבר.
מי לנו כרמב״ם. אז התחום הזה זה מחלקה לבריאות הנפש. הרב ריין נמצא שם, יש לו צוות של עוזרים, ויש צוות של עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים וכולי. יש את המחלקה של ההכוונה שאני מתעסק עם זה כל היום, שזה מעסיק 17 אנשים סביב השעון כל הזמן.
שמה עושה כל אחד? בעצם הרי בסוף כולם רוצים לדבר עם הקודקוד, כולם רוצים אותך. אז מה עושים כל 17 עובדים?
אז בשנים הראשונות באמת הייתי סביב הטלפון מספיק שעות כדי לתת מענה לכולם, וזה הצליח. בשנתיים האחרונים, או האחרונות, שלוש, לא יודע, הפרופורציה בין היצע וביקוש התחיל להיות לא פרופורציונלי. אז מה שהיום אנחנו עושים, קיבלנו מידידים מאוד קרובים תרומה ענקית של איזושהי תוכנת מחשב, שבמהלך כל היום, מ-9 בבוקר, במהלך כל הבוקר ואחרי הצהריים והצהריים, נגיד אתה מתקשר לשם, ואתה אומר, קוראים לי ראובן בן שמעון, ואני שאלתי בפי ככה וככה, ואז לוקחים ממך את כל הפרטים הרלוונטיים.
זאת אומרת, העובדים שבמשרד...
הצוות לוקח, הצוות שהוכשר במיוחד, צוות נאמן ודדיקייטד שהוכשר במיוחד לצורך הדבר הזה, הם יודעים לאסוף איזה נתונים, המחשב עוזר להם לא לדלג על פרטים הכרחיים, ואז אני רואה במרוכז, ונורא
מתומצת את כל הנתונים כבר.
ואז אני עונה, אנחנו כרגע אוחזים על בערך כ-150 עד 200 שאלות יומיות, שאני צריך לענות על זה, ואחרי שאני עונה, הצוות מחזיר את התשובה לבן אדם.
אוקיי, אנחנו בכל זאת נשאל אותך אחרי ההפסקה, גם על השיחות שבכל זאת מגיעות אליך, גם על השיחות שמגיעות בשבת, וגם כמו כל ישראלי טוב, אני אשאל קצת על כסף. אבל זה יקרה.
תשמע, אחרי הפתיח שהפלת אותי בפח, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עכשיו.
עכשיו איתכם, מפעל חיים, עם אריאל ברמן.
אני בוגרת השלוחה החרדית של מעלה. מאז סיימתי את לימודיי, אני עושה את מה שתמיד חלמתי לעשות. למדתי לכתוב, להפיק, לערוך ולצלם. פתחתי עסק להפקת סרטים מקצועיים. אני מתפרנסת ברוך השם ונהנית מכל רגע.
רוצה גם? נותרו שני מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. מערי להירשם עכשיו. 025476276. 025476276.
חול המועד התחיל בהפתעה נעימה. הדודים החליטו לקפוץ לביקור בסוכה עם כל הילדים ועוד כמה חברים. חייבים להכין ארוחה. מה עושים? מוסיפים פיראוס ויוצא מדהים. פיראוס מוסיף לכל ארוחה. תנובה מאחלת לכל בית ישראל חג שמח וטעים. למהדרין יש תנובה.
תערוכת הריהוט ברשת ביתילי, חגיגת מבצעים במחלקות הריהוט, השטיחים, התאורה וההום סטיילינג. בכל המועד סוכות בלבד. ביתילי, בית לעיצוב.
שמעת מה שמעתי? המשרגז שוב במקום הראשון בסקרי סביעות רצון.
אתה מופתע?
ממש לא.
המשרגז שוב במקום הראשון בזכותכם. ועכשיו לכבוד הזכייה, מבחר תנורים איכותיים מ-1199 שקלים. תהיו בטוחים שזה המשרגז. כוכבית 3626.
שלום למאזינים, מחליטים החלטות טובות לשנה החדשה. שניאור, מה שלומך?
טוב, תודה.
ומהי ההחלטה שלך לשנה החדשה?
אני מחליט שלא לחשוף יותר את הילדים שלי לסמארטפון.
יפה שניאור, זו החלטה. ונעבור לאפי. אפי, מהי ההחלטה שלך?
גם אני החלטתי לשמור על הילדים שלי ועברתי לאדרן ממש לפני כמה ימים.
מזל טוב! נו, ואיך החוויה?
חשבתי שזה יותר מורכב, אבל תכלס זה בדיוק מה שאני צריך.
לקראת השנה החדשה מחליטים הדרן, ועכשיו מבצעים מיוחדים למהירי החלטה. כוכבית 80-97 בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 80-97.
הדרן, החלטה חשובה לשנה טובה.
אפילו אברהם מצפת אומר, קסקסים? לא בראש שלי.
Head & Shoulders נלחם ביובש ושמנוניות ומונע קסקסים לפני הופעתם. Head & Shoulders, אין מקום לקסקסים. גם הדבש שלא יורד מהכפית. עם פרי, הניקיון ברמה עולמית. בחג הזה קל יותר עם פרי. ניקיון מצוין להרבה כלים. גם בעשרת שומנים קשים. להשיג בנוזל כלים ובקפסולות למדיח. שנה טובה מפרי.
עכשיו איתכם, מפעל חיים, עם אריאל ברמן.
שוב שלום לכם ומועדים לשמחה. שבנו עם האורח המיוחד שלנו, האושפיזין שלנו, לערב הזה, ליום הזה. הרב בני פישר, יושב ראש מגן לחולה זה נקרא, יושב ראש, מנכ״ל.
בלי כל התיאורים האלה, בלי סלים מצווה.
כבר זיכמנו שאתה רק שליח בעצם, בסוף נגלה שאתה חבדניק. בשליחוס. כולנו אוהבים. טוב, אני מחוייך, למרות שרגע קודם, כשהמיקרופון היה סגור והפרסומות התנגנו, אז ישר הטלפון שלך פה קיבל כמה שיחות, רק מלשמוע את המושגים שדיברת עליהם ואת הבעילות של המקרים, אני עדיין רועד. ככה זה כל הזמן?
ברור שמישהו שלא חי את הדברים האלה, אז כל שיחה וכל דבר זה מרטיט ומבהיל.
לא, אז כי אני התרשמתי שיש פה מישהו שחלילה וחס, אם הוא תוך רגע לא חוזר לבית חולים ומצילים את חייו, אז זו בעיה.
לא, זה היה משהו קיצון, זה איזשהו ילד שמתפתח לו עיוות של כלי דם במוח, שקוראים לזה מויה מויה. והוא נותח, וכנראה שיש משהו, הוא הסיק לראות פתאום, עם הפרעה בראייה, אז זה באמת משהו קצת קיצון. זה לא כל הזמן, זה רק דברים כאלה. אבל
כמה שיחות כאלה בכל זאת מגיעות אליך? דיברנו לפני ההפסקה על המערכת המשוכללת ועל העובדים שמייעלים בעצם את ההתנהלות מול הפונים כדי לתת מענה יותר רחב ויותר גדול.
המטרה והחזון, זאת אומרת שלי, מבלי שתכננתי, כמו שאת אומר מה לעשות כשתהיה גדול, אבל המטרה שלי והחלום שלי זה להיות מונגש כמה שאפשר, להיות זמין כמה שאפשר, ושיהיה כמה שפחות מכשולים. עכשיו, לצורך זה יש את התוכנה הזאת, שהמטרה של זה להיות הכי ידידותי, הכי חם והכי קרוב.
תוך כמה זמן מרגע שבן אדם פונה אליכם, ואחרי זה אולי באמת כדאי שניתן את המספר, למרות שבטח אפשר להשיג אותו בכל אמצעי, תוך כמה זמן מרגע שבן אדם פונה, הוא מקבל את התשובה ממך?
בשעות הערב כשמדברים איתי בעצמי, אז זה אונליין, זה על המקום. אם זה דרך המחשב, אז תוך כמה שעות.
כשאתה אומר דרך המחשב, זה לא המחשב שואל את השאלות.
לא.
זה יש סוג של תלפנים, מומחים כמובן.
יש אצלי עיקרון מקודש, שאני לא מוכן בשום פנים ואופן, שזה יעבור דרך הקש אחד, הקש שתיים, ולדבר עם מחשבים
בקירות. יש בן אדם שעונה.
כל הזמן בן אדם אנושי.
והוא מזין את הנתונים במחשב. זאת אומרת, זה לא תוכנה שמדברת עם אנשים.
לא, חס וחלילה. ואם באמת הבן אדם הזה, אחד מהצוות הזה, הם מרגישים שיש מדובר במשהו סופר דחוף או משהו כזה, אז לא תוכנה ולא מחשב ולא...
למשל, כמו השיחה שקיבלת עכשיו.
הנה.
זאת אומרת, אז הבחור אצלך...
הוא יודע לעקוף את ה...
אחד מ-17 העובדים במחלקה שלך יודעים שזה מקרה להפנות אליך מיידית.
בטח.
ואז לא משנה באמצע מה אתה עונה.
הם כולם בני אדם, עם נשמות טובות, עם לב טוב ושכל.
כמה מקרים של ממש מקרי חירום, שלקבל מישהו להכניס לניתוח או לא להכניס לניתוח, אתה מקבל ביום?
אי אפשר ללמוד את זה, יש ימים כאלה ויש כלמים כאלה, אני... הכלל שאין כלל, כל יום הוא יום בפני עצמו, כל שבוע הוא בריאה בפני עצמה, אני לא חושב שיש מחנה משותף, אבל יש מספיק מקרים דחופים שמטרטרים את היכולת לשבת על זרי דפנה.
מיום ליום, מחודש לחודש, הפניות הולכות וגדלות?
כן.
מגיעות מהעולם גם?
בטח, בניי.
זה מאופיין, קהל היעד הפונה, הוא יהודי דווקא?
לא, לא, לא. הוא לא משהו סקטוריאלי, הוא חוצה מגזרים. אני חושב שהמגזר הדתי והחרדי כיום הוא בנפח, בווליום יותר גבוה, אבל יש גם כן נפח עצום מכל המגזרים.
ולמה זה בעצם? זה סוג של תרבות? זה כמו הבדיחה שאומרים על השריפה שהתפתחה במאה שערים, אז התקשו לגפני שעזיק אתם חבאש.
כן.
זאת אומרת, זאת התרבות, או שפשוט יש את המענה, ולכן יש למי לפנות, בשונה מגזרים אחרים?
זה שילוב של הכל, זה שילוב של הכל. אפילו בארצות הברית היום, הדבר הזה שהולכים לעשות ברור, של חוות דעת נוספת, מוטמעות היום בתוך מערכות הביטוח, בתוך מערכות המדיה, בארץ זה פחות מפותח, אבל בארצות הברית זה מאוד מפותח היום הדבר הזה.
זאת אומרת, יש גופים מקבילים כן. לשלך בעולם?
בעולם לא, אבל בארצות הברית כן, אצל הגויים. יש חברות...
אבל זה חברות תחום... בתשלום.
בתשלום.
לא.
אתה מדבר על התנדבותי?
כן.
לא, זה כל הזכויות...
אנחנו, המדינה הקטנה שלנו, מכילה בתוכה את מגן לחולה שלך, רק בתחום של ייעוץ הרפואי אני מדבר עכשיו, יש גם את עזר מציון שיש להם מחלקה לייעוץ רפואי, והזכרת את הרב פירר לא פעם בשיחה שלנו. למה? איך אתה מסביר את זה?
זה דבר שהוא כל הזכויות שמורות
לעולם היהודי?
אוהבי השם ושומרי מצוותיו, זה רק אצלנו, זה רק במגזר שלנו, זה שלנו, זה אצלנו.
זאת אומרת, כל המקבילות לייעוץ הרפואי שקיימות בעולם, זה הכל ביזנס.
בטח, בטח.
אז איך אתם מתפרנסים בעצם?
כולם באותה שיטה. אומרים שמי שפושט יד לא פושט רגל.
אז אני בכל זאת אחדד את השאלה. אשאל את שאלתו של יאיר לפיד עם אדפטציה קלה. לא איפה הכסף, אלא מאיפה הכסף. אתה מדבר פה על ארגון שמעסיק הרבה עובדים, שפעיל סביב השעון, שמתעדכן בתוכנות חדשות, שכל הזמן יש לו הוצאות וההוצאות גדלות.
תראה, אני חושב שכל ארגון יש לו את מקורות ההכנסה שלו, אבל בסופו של דבר כולם ניזונים מאותו מקור, שזה טוב ליבם של האנשים, או אלו שנעזרו, מרגישים, מכירים, מוכרים את הצורך, והם מסייעים למערכת הזאת, או אנשים שהם מבינים את הצורך ומתפללים ליום שלא יגיעו לזה.
והמדינה מכירה בכם כגוף ונותנת איזשהו תקצור?
המדינה נותנת הכרה בדבר הזה, עצם זה שיש פטור 46.
טוב, אבל זה יחסית קל להשיג.
כן.
תקציבים של ממש אתם מקבלים?
אני אישית לא לוקח תקציבים באופן רשמי ממדינת ישראל.
לא לוקח?
לא לוקח, מטעמים הכמוסים ימדי, וזה לא בגלל שאני אנטי-ציוני, ממש לא.
אתה לא באמת מצפה שאני אשתוק ונעבור לשאלה הבאה.
אתה יכול לשאול, אתה יכול לשאול.
אז למה?
אני מרגיש שזה נותן לי יכולת להיות נקי כפיים ובר לבב, ולומר את הדברים אשר על ליבי בכל רם, מבלי למצמץ ומבלי לפחד ומבלי לחשוש.
אבל כשאתה יודע שאתה כל חודש צריך לספק משכורות לעובדים שאתה כבר מעסיק היום.
אז אני באמת על סף שבירה כל חודש.
ואז מאיפה מגיע הישועה?
איך אני אגדיר את זה באופן דיפלומטי? הרצון שלי לומר בקול גדול את מה שאני חושב, בשלב הזה גובר על הצורך שלי לשתוק.
אבל מה בעצם יכול להיות מחסום בלקבל כסף ממשרד הבריאות, נגיד? מה, אתה תהיה מחויב לרופאים מסוימים? לא תוכל לבקר את המערכת? אתה רוצה לשמור על זכות השתיקה?
לא, לא. תגיד, מה המזג אוויר היום?
נעים יחסית.
נעים, כן. יפה, יפה מאוד. אתה יודע מה המזג אוויר מחר?
נו, לא. לא התעדכנתי. טוב, נעבור לשאלה... לשאלה הבאה.
לו הייתי לוקח כסף, היית מקבל תשובה.
הבנתי. והייתי מקבל את התשובה שהיו מצפים ממך להשמיע.
שזה הכל מקסים ונהדר, כן. אז לא.
אוקיי. אתה ברמה אישית. באמת, אדם שהקדיש את חייו לעזור לזולת בתחום הרפואי, לא מדגדג לך מדי פעם לשים את זה בצד ולעשות לביתך? יש לך הרי ידע אדיר. כמו שאתה אומר, יש חברות בעולם שעושות מזה המון כסף. באיזשהו שלב, יכול להיות שבן אדם אומר לעצמו, אני צריך לחתן ילדים. אז זה קורה? יש רגעים כאלה?
יש רגעי משבר. אנחנו כולנו בני אדם, אנחנו בשר ודם, אנחנו כולנו אנשים רגישים, שזקוקים לחיזוקים ולתמיכה. אף אחד מאיתנו לא מלאך, ואם מישהו משלה את עצמו... שמישהו חושב שאנחנו מלאכים, אז הוא טועה. אנחנו לא מלאכים ולא בני מלאכים. מצד אחד יש את ההבנה, הבנה שכלית, שאנחנו נמצאים פה תקופה קצרה מאוד בעולם הזה, בעולמנו, וצריכים לעשות את המקסימום השתדלות, להגיע לעולם שכולו טוב, עם מזוודות כמה שיותר מלאות, עם מצוות ומעשים טובים, ואין אלטרנטיבה, אין קיצורי דרך, אתה לא יכול לרקוד על כל העולמות. אז בהחלט אתה מקריב חלקים משמעותיים בחיים האישיים למען המטרה העילאית. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור.
סיפורים זה טוב.
אני זוכר שהייתי אצל הרב שח עם... אחד מהרבנים שלי בישיבת כל תורה, עם רב דוד אקשר, זיכרונו צדיק לברכה, שהוא נפטר ממחלה. והייתי עם כמה רבנים מהישיבה, שכבר חלקם לא, רובם לא חיים, לגבי לשאול שאלות פרטיות אודותיו. וסיפרתי לרב שח את על מגן לחולה וכו'.
והיית צעיר, אז צריך לומר.
הייתי בתחילת הדרך.
כן.
אז אמרתי לרב שח ככה...
גם היום אתה צעיר דרך אגב, שלהבינו אחרת, אבל אז היית עוד יותר צעיר.
אז אמרתי לרב שח שהקושי הפיננסי מביא אותי ליסורים, האם בכלל לעשות את מה שאני עושה. מי שהכיר את הרב שח, הוא תפס לי את היד, הוא הסתכל עליי, וממש זמן ארוך, זה היה נראה זמן בלי סוף כזה, ואז הוא הסתכל עליי ואומר לי, מה אתה חושב? שזה יהיה קל, זה לא יהיה קל. אבל מה אתה חושב שבמקומות אחרים אין קשיים? ואז הוא אומר, הוא אמר את זה ביידיש, שנגיד את זה בעברית, הוא אמר, כשגביר בבלגיה עמל לפרנסתו, מה אתה חושב שלא קשה לו? אני מברך אותך שאם יש קושי, שזה יהיה הקושי, ומובטח לך עולם הבא. ואז היה שקט.
הבטחה של הרב שח.
והרב שח, ואז היה איתנו בחדר הרב דיסקין, זיכרונו לברכה משיבת כל תורה, ואז הרב שח מסתכל עליו דיסקין, ואומר לו, תזכור שתבוא לעולם הבא, תגיד שהזקן בגבעה אמר לך, שכל יום נחשב כמו שגמרת את כל השס. אז הרב דיסקין אומר לרב שח, אני צריך שהראשי ויגיד את זה גם לי. אחרי הסיפור הזה, אני שואל את הרב שח, נו, נו.
אז איך בכל זאת מסתדרים?
כן. הוא הסתכל והוא לא ענה. הוא לא ענה והוא הסתכל, הוא אומר לי, תחשוב על מה שדיברנו.
ועד היום אתה חושב.
למה אני מספר את הדבר הזה? אתה שואל האם לא קשה? בוודאי שקשה. זה קשה מאוד, לפעמים זה קשה מאוד מאוד מאוד. אבל אין אלטרנטיבה. זו הדרך, זאת השליחות. קשה, בסדר. נו, מה לעשות?
יש קושי גם נפשי להתמודד עם... עם עומס של מקרים, של חיים ומוות, שאתה יודע שכשמגיע אליך למשל מקרה רפואי, שאתה רואה כמו שראה אז אותו פרופסור במקרה של החבר שלך, שטעה, ברוך השם, אבל כשאתה רואה מקרה שלפי כל הסימנים אין מה לעשות, מה אז אתה אומר למי שפונה?
אם אני אנסה לפצח או לפלח קשיים בתחום הזה, אם... יש לי את הרגשה שמציתי את המקסימום ועשיתי את הדברים הנכונים ופניתי לאנשים הנכונים, לרופאים הנכונים, עשינו את ההשתדלות הנכונה, גם שהטרגדיה היא טרגדיה והקושי הוא קושי, אבל אתה יודע שכלפי שמיה עשית את הדבר הנכון.
ובכל זאת ברמה הרגשית, כשפונה בן אדם ואתה יודע שנגמר, מה אתה אומר? איזה סוג של ייעוץ נותנים במצב כזה?
זה דבר שאתה לא מפסיק ללמוד. אם אני מסתכל על ה-26 שנים האחרונות, אני, כל כמה שנים אני חושב אחרת, כל כמה שנים אני אומר אחרת, וכל כמה שנים אני גם מדבר אחרת. אין תשובה ברורה, ואין כלל ברור, זה לא בית ספר ברור שאתה לומד. אתה צריך הרבה הרבה תפילה ועשיית הדשמיה, לומר לכל איש את הדבר הנכון, בצורה הנכונה. אני לא חושב שיש כלל שמתאים לכולם. אני חושב שכל חולה וכל משפחה זה עולם בפני עצמו, וצריך תפילה לבורא עולם,
עצמך,
אתה חייב להתאים את עצמך לבן אדם.
למשפחה, לבן אדם.
כן, זה תלוי ברמת המשכל.
כמה מקרים של חסרי סיכוי מצד הרופאים ראית שבכל זאת הסתיימו בטוב?
לא הרבה, לא הרבה, אבל יש. והמעט האלה, המעט של היש הזה, מלמד כל הזמן עוד ועוד ועוד, שיש מנהיג לבירה ויש בו רוילום, יש קודש ברוך הוא, וזה פשוט ספר מוסר חי שלא פוסק.
מתוך מאות אלפי מקרים שכבר עזרת בהם, יש מקרים שתפסו אותך יותר, שהתחברת למטופלים, למשפחות שלהם?
בוודאי, בוודאי. אנחנו בני אדם, מה השאלה
בכלל? איך זה קורה? זאת אומרת, הרי אני מניח שיש את שלב הייעוץ הטכני, בן אדם זקוק עכשיו לדעת תשובה דחופה, טיפול כזה, טיפול כזה, פרופסור כזה, פרופסור אחר. יש מקרים שהייעוץ מתמשך וככה נוצר הקשר?
כשהייעוץ מתמשך נוצר קשר, זה גם תלוי באמון שהצד השני נותן. כשמטופל נותן יותר אמון אבסולוטי במטפל, הקשר קורם עור וגידים באופן אוטומטי. אם אני מרגיש שאני שואל, נשאל שאלה, ואני אחד בתוך מרבד של הריג, אז ברור שהקשר הוא שונה לגמרי. ויש אנשים שהם נעימים במיוחד, נחמדים במיוחד, אינטליגנטים במיוחד, מביעים במיוחד. פרצופי בני האדם הם כל כך שונים זה מזה, כך שיש מגוון אנשים בפסיפס האנושי שמשדרים תדרים שונים.
ויש מקרים שאתה מתחבר לאנשים ואז אתה נאלץ להיפרד מהם?
כשאני מתחבר לבן אדם, אז אתה מתחבר אליו, זה בדרך כלל אתה מתחבר לבן אדם, ואז הקושי הופך להיות קשה יותר וכואב יותר, ואתה לא יכול להשתחרר מזה. זה הופך להיות הרבה יותר מעמסה רגשית ונפשית, ואתה עוטף אותך.
אז איך אתה משתחרר מהמעמסות האלה?
לא משתחררים. בתפילה.
אתה יודע.
אני חושב שבתפילה זה המקום...
שמעתי לאחרונה... בדרך הקראי שיחה שניהלו עם איזשהו זמר שמאוד מצליח כיום, הוא סיפר שבזכות השבת יש לו את היכולת להתאפס על עצמו. אתה גם בשבת לא יכול. אתה גם בשבת מקבל שיחות טלפון.
אני תוך כדי שאתה שואל ואני מסתכל לך, אני חושב שהתפילה זה הזמן של לשחרר את הסיר לחץ. אני חושב שכשמדברים עם הקודש ברוך הוא ומתקרבים לקודש ברוך הוא, זה הזמן שאתה מרגיש שה...
זאת אומרת, לתפילה בבית הכנסת, אתה לא לוקח איתך את הטלפון?
אני לוקח, אבל כשיש את התפילת 18, בתקווה שאין הפרעה באמצע, אז...
השיחות שמגיעות בשבת, אגב, הן באמת כולן שיחות של מקרי חירום?
אני זוכר את השאלה שזכיתי לשאול את מורי ורבי רב של המזלם, מנוי הבח זצל, ואחרי זה את הרב אלישיב, ואת הרב אוזנר. הם היו שלושת הרבנים שדנתי איתם, מה שנקרא, לעשתי איתם את סוגיית המענה הטלפוני בשבת. היה קו מנחה ביניהם. כשיש פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש, מתקשרים. בתפקידי לענות ולהיות זמין. אם אתה שואל כמה תקלות היו, מהציבור שלנו, אפס תקלות. מתי שמישהו התקשר, זה היה טלפון
מקרה מחדק. חירום באמת.
מקרה חירום אמיתי.
אבל בגלל שמתקשרים גם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות.
זה נדיר, זה נדיר, אבל כשזה קורה, אני צריך נורא נורא לשגיח, ולקחת בחשבון שעלול להיות בצד השני מישהו שזומם וכולי, אז אני לא מוותר, אני אומר שזה שבת, ובשבת מטפלים רק בדברים של פיקוח נפש ומיידי, ונה להתקשר אחרי השבת, אבל ברוך השם.
ומקבלים את זה בדרך כן. כלל.
אני זוכר שהרב אלישיב גם, שבתקופתו היו כמה חריגות, אז הלכתי לרב אלישיב, שאלתי אותו, איך אני יוצא מהסיפור הזה, מה הפטנט לעשות את הדבר הזה? להפסיק לענות, לעבור לביפר, איך לעשות? הוא הדריך אותי בדיוק איך לעשות, ואיך לענות.
איך להגיב ואיך לענות. אז מה שלנו מאוד קצר לצערי, כי יש לי עוד הרבה שאלות לשאול, ובכל זאת ננסה ככה עד כמה שנספיק. הזכרת פה את רב שלמה זיין מנוירבך, את הרב שך, את הרב אלישיב. כיום, כשלצערנו הם לא איתנו, אז האם יש לך פחות צורך להתייעץ עם גדולי עולם שמבינים ברפואה, כי כבר צברת את הידע ושאלת אותם את השאלות, או שגם כיום יש לך את הרבנים שאתה מתייעץ איתם?
שאלה מצוינת. מתנת שמיים, ממש זכות אלוקית, זכות שמימית ומתנת שמיים נפלה בחלקי, שרוב רובם של השאלות זכיתי להיות, לא להיות, לשמש את רב שלמה זלמן, הרב אלישיב ואת הציץ אליעזר, וגם מעט עם הרב אוזנר. ובמקביל עם הרב עובדיה יוסף והרב מורחי אליהו. אלו היו הדמויות הדומיננטיות בתחום של העולם הרפואה והלכה. רוב השאלות כבר, אני, איך אומרים, זכיתי לעשות בהם שימוש. כשיש היום שאלות שמתעוררות, זה, אני בדרך כלל מתייעץ עם רב אושר וייס, או רב זלמן נחמיה, גולדברג.
יש לנו ידע גם בתחום הרפואי הלכתי.
עם אלה שני הרבנים שאני בעיקר מתייע. אני חושב שבעיקר עם רב אושר וייס, שהוא בכל זאת הפוסק של בית החולים שערי צדק, והוא מונח כולו בתוך כל הסוגיות האלה. אבל כמו שאמרתי, זכיתי ממש נס אלוקי, שרוב השאלות הקשות, החמורות, תמיד יש דברים נדירים ויוצאי דופן, אבל רוב הדברים כבר...
מה מערכת היחסים האישית שלך עם פרופסורים ורופאים? זאת אומרת, כשאתה מתקשר, הם עונים, הם מגיבים, מתייחסים?
בוא אני אענה את זה בצורה שכזאת. זה בהמשך לשאלה ששאלת על לקחת או לא לקחת מהמדינה. ללא יוצא מן הכלל, כל הרופאים שאני מעוניין בהם, וצריך אותם, וזקוק לעזרתם, יש לי איתם יחסים פנטסטיים, ידידותיים, קרובים וחבריים.
כי הם מעריכים את העבודה, את המסיגרות.
יש הערכה הדדית.
כי הרי האינטרס לכאורה הוא לא כלכלי, אתה לא יכול, אתה לא משלם להם.
זה לא בנוי על זה, זה בנוי על חברות, על ידידות, על...
זאת אומרת, מעריכים אותך ואת פועלך.
הם יודעים שזה לשם שמיים, שאין פה עיגולי פינות, אין פה קיצורים, אין פה שטיקים, הם יודעים שזה אמיתי.
ולכן, זאת אומרת, כשבמידת הצורך, אם באמת צריך לזרז משהו דחוף, יש לך את היכולת לעשות את זה.
תראה, זה לא רק לזרז, זה גם לקבל את ההחלטות הנכונות. לפעמים לקבל את ההחלטות הנכונות...
אתה מתייעץ לפעמים בפרופסורים מסוימים, לשאול אותם להתייעץ איתם.
בוודאי, בוודאי. רוב הזמן שלי...
כי בעצם הידע שלך נרכש תוך כדי עשייה.
זה תוך כדי תנועה.
כן.
הייתי אומר שרוב הקשר ורוב הצרכים שלי עם הרופאים זה ללבן סוגיות ולהתייעץ יחדיו יותר מאשר זירוז. הזירוז הוא חלק מינורי בתוך כל המערכת הזאת.
אם היית עובר היום מבחנים, מבחני רפואה, היית...
הייתי נכשל על בטוח.
למה? עם כל הידע שצברת?
ישי ובוחר, מה אתה עושה?
סתם בגלל חוסר סבלנות, אז לא בגלל חוסר ידע.
לא,
אבל בכל זאת הידע שלך, אחי, אלמלא הידע האדיר שצברת, אז לא היו פונים אליך.
תראה, לא עברתי את המבחן הזה, אני לא יודע להגיד לך. אני מניח שהייתי נכשל.
לא. אני לא מקבל את מה שאתה אומר עכשיו, זה כנראה מתוך צניעות יתר במקרה הזה. לסיום, בוא נכוון את המאזינים. באיזה מקרים באמת צריך לפנות אליך למגן לחולה?
קודם כל, לפנות אליך. יש עוד אנשים צדיקים, מעין כמותם שעושים את אותם מלאכה כמוני, ואפשר לחלק את המעמסה, זה לא צריך לפנות דווקא אליי.
אני חושב שהיא מחולקת. הזכרנו הרפירר ויש עזר מציון, הזכרנו.
הם כולם עושים עבודה נהדרת.
יש ביניכם אגב לפעמים מקרים של מחברים אחד לשני, או ש...
תראה, אני חסיד ומעריץ של הרפירר, קרוב ל-30 שנה, אני חושב שהוא איש ברוך כישרון, עם זיכרון פנומנלי ו... כושר ניתוח אנליטי, אני סוגד לאיש. אז,
הוא יודע את זה?
אני לא אומר לו את זה, אני לא חושב.
עכשיו הוא שומע.
אבל כשיש צורך, אני לא אסס להתקשר אליו. מה השאלה בכלל?
זאת אומרת, היו מקרים שגם אתה התקשרת להתייעץ איתו?
בעבר הייתי מתקשר הרבה מאוד.
והיה מסלול ישיר אבל ל...
כשאני צריך להשיג אותו, אני יודע איך להשיג אותו.
אוקיי. אז מי בכל זאת צריך לפנות? באיזה מקרים? אני מניח שסתם שפעת לא כדאי, נכון?
זה, תראה, אני אומר את זה הרבה פעמים. בתפילת 18, אתו חוינן זה לפני רפואינו.
קודם כל אחרי המחשבה.
שכל. כן. בשביל... אני קורא לזה ככה. הקטגוריה של מחלות משפחה, מחלות רפואת המשפחה, מחלות רפואת הילדים, יש רופא משפחה, וכל אחד צריך למצוא לעצמו במסגרת קופת החולים את הדברים הערוצים, הרוטינים הרגילים. אם יש מדרג אחד מעל זה, אז גם כל אחד כבר יודע מי החוות דעת השנייה שהוא הולך וכו' וכו'. כשזה מגיע לדברים שזה מחוץ לרפואת משפחה, וצריך שאלה מעבר לרפואת משפחה, תמיד כדאי לשאול.
מעבר הסטנדרט, כדאי לשאול.
תמיד כדאי לשאול.
טוב, היה מרתק, מעניין. נגענו רק ממש במעט מהפעילות המאוד מבוררת ומיוחדת. אני ממש יוצא מפה מלא קנאה על ההבטחה שקיבלת מהרב שח, ובכלל, מכל הרבנים הגדולים שכיוונו את דרכך בעצם לשליחות הזאת.
זאת אומרת,
פתחתי ושאלתי, וקיבלתי לאורך השעה את התשובה.
זה היה נס אלוקי, זה היה נס אלוקי מתנת שמיים.
שתמשיך בעזרת השם ותצליח מתוך בריאות איתנה, ועם הרבה כוחות ותעצומות נפש. הרב, מה סגרנו?
אל תחזור על זה.
לא, אז או בניומין או בני, מה...
מה שאתה רוצה, כל אחד איך שמרגיש נוח.
אבל לא על הכינוי הסודי.
לא הסודי, זה אל תחזור על זה.
בסדר, אז שאף אחד לא ייכנס לאתר לשמוע את תחילת השידור. אני מאוד מודה לך על הזמן העיקר שהקדשת לנו בכל המועד.
שמחה, שיהיה חג שמח ומועדים לשמחה לך ולכל בית ישראל.
אמן.
חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.
מאיפה השמלה? מזויה. גם סטייל, גם איכות, גם מחיר. תפור עליי.
מחפשת בגד חדש לחג? ייכנסי עוד היום לאחד מסניפי רשת זויה, ותהני מקולקציית חג מרהיבה ואופנתית. במחירים שיעשו לך את החג שמח. זויה. תפור עלייך.
הכסף שלך ישן? הגיע הזמן שנעיר אותו. ביחד.
פגי.
אנחנו בפגי דואגים לכסף שלכם ומזמינים אתכם לענות משירות אדוויסמי. מאפשר לכם לקבל ייעוץ השקעות מותאם אישית לנייד, כדי שתענו ממסולי השקעה אטרקטיביים.
פגי.
שעובדים במקום לישון.
שותפים לדרך חיים.
פגי. כוכבית 3360.
שותפים לדרך חיים.
מותנה על פי דין בחתימה על הסכם ייעוץ. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.
יהי רצון שירבו זכויותינו, שנהיה לראש ושתחדש עלינו שנה טובה ובריאה.
מעל 500,000 לקוחות בציבור החרדי שבחרו במאוחדת, זה סימן. לקוחות מאוחדת, גם בשנה החדשה, נמשיך להעניק לכם את שירותי הבריאות הטובים, הזמינים והמותאמים ביותר עבורכם. מרפאות מאוחדת ומוקדי הרפואה הדחופה עומדים לרשותכם בכל ימי החג ובכל המועד. לפרטים נוספים ולמידע על זמני הפעילות במרפאה הקרובה לביתכם, חגו כוכבית 3833 או ייכנסו לאתר מותאם k.מאוחדת.co.il.
בכל המועד מחדשים את מראה הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
סייל באופטיקה אלברין, 55% הנחה, וגם 5% הנחה לחברי המועדון. הכי משתלם באופטיקה אלברין, אין כפל מבצעים.
בי גוד לכל המשפחה. רשת האופנה בי גוד הגיעה לקניון רמות ירושלים, קומה שנייה.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
כללית מזכירה לכם, כשאתם מתארחים בחגים אצל קרובי משפחה, קחו עמכם חפצים ומשחקים אהובים על הילדים הקטנים, כדי להקל עליהם את השהייה במקום זר.
חדשות כל חי, השעה 2.
שלום רב ומועדים לשמחה באולפן בני הראל.